הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, שיחה מפי הגאון הרב יעקב חיים סופר.
בעזרת השם יתברך, נראה לדבר מענייני הפרשה, ונפתח מענייני הזמן. שוב לדאבוננו אנחנו מגיעים לימי בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. וכמו שמפרשים, למה זה נקרא בין המצרים? מצר מפה, מצר מפה. פירוש, מתחילים ב-17 בתמוז ומסיימים ב-9 באב. השנה זה היה דחוי, מי רצון שיהיה דחוי מכל וכל, נזכה לגאולה שלמה. אבל צריכים לדעת מה מוטל עלינו בימים האלה, ובמיוחד שכל רודפי הישגוע בין המצרים, כל שונאי ישראל, כל המוראות הקשים התרחשו בתקופות הללו. צריכים אנחנו להכין את עצמנו היטב לישועה, לברכה, להגנה בימים הללו. הנה גם היום, בזמננו הזה, שונאי התורה הרימו ראש, כל מיני תוכניות, כל מיני מחשבות, בשם יפה רצתם. על כל פנים, אז באמת תכלית הימים הללו, מה צריכים אנחנו לעשות? זה פשוט תשובה, פשוט בקשת רחמים לעורר הגאולה. הרי כבר קרוב ל-2000 שנה גלות שחורה. מובא בספרים הקדושים, אומרים שורש הדברים בספר הזוהר הקדוש, נתנני כל היום דבה. יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. פירוש, אפילו אם היה עונש הגלות, היה תוכנית שזה יהיה 1,000 שנה. כך היה הגזרה מן השמיים. אחרי 1,000 שנה גאולה, והאריך בזה רוחם הקדוש בכמה מקומות. והנה אנחנו רואים דאבוננו הרב, שכבר חלפו, עברו 1,000 השנה, וכמעט מגיעים ל-2,000, 1,940 שנה ויותר, מחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, השם יתברך ברחמה ובנה אותו במהרה בימינו, אמן. אז מה קרה? מה קרה? כלל גדול נקוט בידינו, לא חשיד קודש בריחו דעביד דינה בלא דינה. זה לא ייתכן שבשמיים יעשו דין שלא מגיע, אין דבר כזה. עד רבה, כולם יודעים שהשם יתברך רחמן מלא רחמים, האל הטוב והמטיב, שכל ההנהגה שלו זה בחסד, בחנינה גמורה, אזן את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים. ככה זה המהלך של בורא עולם, מנהג עולמותו בחסד ורטב ברחמים. והזכרנו פה פעם מה שרבנו החפץ חיים זצ"ל דייק בנוסח ברכת המזון, למה באמת האל אזן אותנו. בורא עולם הוא אזן. המפתח הזה של חיים, של פרנסה, של מזונות, בידו של חי העולמים. ושאל הרב, מה היה קורה אם זה היה נתון בידיו של מלאך? יש בחור, הוא השתבח שמו, שהוא נותן לכל הנצרכים, מפרנס אותם, פותח את ידיך ומשביע על כל חי רצון, אבל יש בחור שזן את כולם. ואם זה היה ביד מלאך, המפתח הזה, מה היה קורה? אומר החפץ חיים זצ"ל, השם ישמור, השם ישמור, מה היה קורה? אולי היו נשארים שליש מהנבראים, שליש מהבריאה. מדוע? כי מלאך אין אצלו הרבה חוכמות וחשבונות. הוא רואה בפנקס, מסתכל בספר, איך פלוני, מה עשה, מה דיבר, מה חשב, איך התנהג, מגיע, לא מגיע, אם מגיע טוב, אם לא, על המקום מוחק ונגמר. אז חלילה חלילה, מה היה נשאר? אולי שליש מהנבראים, כך הוא אומר. אבל בורא עולם, שהוא רחמן מלא רחמים, הוא יודע איך לחפש ולצדד לטובת האדם, אז הוא לפני ולפנים משורת הדין מתנהג, ולכן האל אזן אותנו, רק הוא, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים. אז זה כל ההנהגה שלו. אז מה זה 1,000 שנה? עוד נוסף לנו? עוד נוסף לנו? פשיטה שאנחנו הגרמה בן זקין, זה מצידנו. אם אכן היינו לומדים לקח והיינו מכשירים מעשינו ומכשירים את עצמנו, אז מזמן היינו נגאלים. אבל כיוון שהאדם מצד עצמו הוא זה שמקלקל וגורם פסדה, אז מה יש לשאול? עלינו התמיהה, לא השמיים. מהשמיים כבר מזמן היו מוכנים, בזמן היו מוכנים, כמו שאמר לו, היום אם בקולו תשמע, כולם יודעים את זה, היום בקולו תשמע, זה על הרגע יכול להיות. אבל אם אנחנו לא מוכנים, ועד רבה ממשיכים באותם פעולות שגרמו את החורבן, שהרי אמרנו, עכשיו צריכים כל אחד ואחד ללמוד ולשנן את דברי רבותינו במסכת יומה בדפתת, שם יש סוגיה שלמה, גמרא דנה, כדאי לכל אחד להם בדברים האלה בלי נדר. על מה ולמה חרב בית ראשון, על מה ולמה חרב בית שני. יש חקירות, סתם אין סתם. הרי אמרנו, קדוש ברוך הוא שתבע שמו, לא חשיד דעבי דינה ולא דינה, אם לא מגיע לא יעשה. אז למה חרב בית ראשון? אומרת הגמרא, כיוון שהיה בזמנם העוונות החמורים ביותר שהיו נכשלים בהם עבודה זרה וגילו עריות ושפיכות דמים. אלה השלושה דברים שאדם חייב למסור נפש על זה. אם יגידו לאדם חלילה שישתחווה לצלם או יארג, יארג ועל יעבור, וכן השאר. היה להם חיסרון וליקוי, ורואים בספרי נביאים כמה הרעישו וצעקו על הדברים הללו. הרב בית ראשון. בית שני מה היה? בית שני אומרת הגמרא, היו גומלי חסדים, היה בהם תורה, אלא שהיו דוקרים זה את זה בחרבות שבפיהם. כך לשון הגמרא. הקלקול לא היה בן אדם למקום, עבודה זרה וכיוצא בזה. עבודה זרה כבר התבטלה מן העולם. השקסת הגדולה, עקרו יצר הרע, ביטלו יצר הרע בעבודה זרה. אז לא היה בבית שני. אז מה כן? הקלקול היה בתחום אחר, בבן אדם לחברו. שנאת חינם בלשון הרע, וכמו שמפורש בגמרא במסכת גיטין באגדות החורבן, שלמעשה זה שורש אחד. שורש אחד, כשיש שנאה אז אדם מדבר על חברו, משמיץ אותו, מכפיש אותו, והפך גם כן, כשמתחיל לדבר נכנס בשנאה בליבו. זה דברים מפורסמים וידועים, הולך ביחד. קמצא בר קמצא, הרבה ירושלים. מי לא מכיר את הגמרא הזו? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והגלתה את עמו. יותר מזה, בית המקדש נשרף. שמעתם ממך שמלך ישרוף את הארמון שלו? איפה נשמע כדבר הזה? שמלך ישרוף את הארמון שלו, שיגלה את עמו, יגרש את כולם, תלכו, מפזר אותם בכל תפוצות תבל? איפה נשמע כדבר הזה? זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. מי ימין שיהיה דברים כאלה? אבל מעשינו גרמו לחורבן, וכמו שאמרו במדרש, בשעה שהחריבו שונאי ישראל את המקדש, אם זה נבוכדנצר בבית ראשון, ואם זה טיטוס ואספסיאנוס זה בית שני, אז כתוב במדרש, מדרש אחד, ויתיק את זה בנפשחיים בשעה ראשון, אמרו לי, קמח תחון תחנת. מה פירוש המליצה הזו? קמח תחינה תחינת. מה הכוונה בזה? אתה תחנת קמח שהוא כבר תחון. פירוש, כלל ישראל במעשים שלו, בדיבורים שלו, בכל ההנהגה שלו, הוא שכבר החריב את בית המקדש. אתה סך הכל הרסת קיר, קיר בעלמה, קירות הבית, את האבן, אבל הרוחניות שבדבר נהרסה ונפגמה ונתקלקלה על ידי הפעולות שלנו. אז מה נשאר לך? באת והרסת קיר, נו אז מה? ואתה את הקמח התחון תחנת מחדש, לא עשית פה כלום. אנחנו, מעשינו, אנחנו, שאנחנו נזכור את הדבר הזה ונחדיר את זה היטב בלב, שהכל תלוי בנו ולפי מעשינו, אז יש על מה לדבר. יש כבר מקום לגאולה, אבל אחדות ראובן השם, שני השם, מה רוצים ממני? אני הייתי בזמן חורבן. לכן אמרו רבותינו בירושלמי ביומה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. מי לא מכיר את המאמר הזה של הירושלמי? מה כתוב פה? שלא תהיה טעות לחשוב, טוב, אני השם, אני הייתי אז בזמן הבריונים, אני עשיתי מה שעשיתי, אני בזמן הזה, מה רוצים ממני? אני גם הבן זקין? כן. אם לא נבנה בימיו, הווה אומר שעדיין אנחנו פוסעים באותם פסיעות, באותו מהלך שהתנהגו הם. מה שעשו הם, אנחנו ממשיכים. אם הם ממשיכים, אז ממילא אין מקום לבנות את המקדש. הכל תלוי בנו. במסיקה הגמרא שם, במסכת יומה שהזכרנו, שאלו, מי יותר חמור? הקלקולים והאבונות של בית ראשון או בית שני? גמרא מפורסמת, כולם יודעים. אומרת הגמרא, איזה מין שאלה זו? מה אתה שואל שאלות כאלה? מה החקירה פה בכלל? תן עיניך בבירה, בוא תסתכל. בית ראשון עמד 410 שנים, חרב. אחרי 70 שנה הייתה עת פקידה, עלו אנשי כנסת הגדולה, עזרא, נחמיה, ובנו בית מקדש שני. אמנם לא במעלה כמו בית ראשון, היה חסר בו כמה וכמה דברים, כמו שאומרת הגמרא בימה בדף כ"א, אבל כל פנים היה בית מקדש, היה קורבנות, היה עבודת יום הכיפורים, היה סעיר המשתלח המכפר עוונותיהם של ישראל, היה לא באותה דרגה כמו בית ראשון, אבל מכל מקום קיים. בית שני, הרב, אמנם הוא עמד 420 שנה, יותר בעשר שנים מבית ראשון, אבל חרב, ועדיין לא נבנה עד היום הזה, קרוב ל-2000 שנה. אז מה אתה חוקר מי יותר חמור, אם עוונות בית ראשון או עוונות בית שני? הנה תראה, תן לך בבירה, תסתכל בית המקדש. בית ראשון נבנה, אמנם היה גלות 70 שנה, לא לקחנו דבש באותם ימים, היה לנו את המן הרשע ואת כל הצהרים ואת כל מה שכתוב בספר עזרא, אבל נבנה בסוף, נבנה. בית שני, חרב, עדיין אנחנו, מה יש לנו? כותל מערבי, שארית הפלטה, שארית הפלטה. אז הימים האלה ימי חשבון נפש, ימי תשובה. לא ייתכן שימים האלה יעברו, בסדר, אנחנו כבר נגמור, נו, מחכים כבר, שבאב, נגמור כבר, רוצים לפטר מימים האלה. ואנחנו רואים מה שקורה בזמן הזה, שם ישמור את עמו ישראל מכל דבר רע, אבל הכל תלוי בנו, הכל תלוי בנו. האמת שצריכים לחזור ולהזכיר, כמו שאמרו רבותינו בספר הזוהר, נדמה לי ראיתי בבן ישחי זצל מביא דברי רבותינו בספר הזוהר, שיש בתורה שתי פרשיות של תוכחה, פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא. והדברים שם באמת מפחידים, מי שקורא את הפסוקים מתבונן, מה זה דברים מבילי הרעיון. יש שם בפרשת כי תבוא צח קללות רחמנא ליצלן, 98 קללות, זה נקרא הלב לגזרים. אז אומר הזוהר הקדוש, נכון, בפשוטו אתה רואה שיש פה דברי תוכחה, דברי אסונות חלילה, אבל טובה גניז בהו, והזוהר מפרש את הכל לטובה ולברכה. כלומר, מה שאתה רואה בהשקפה החיצונית מלמעלה, המעיין בפנים יראה שיש פה גם כן לטובה ולברכה. ושם הזוהר מפרש כמה דברים, כך ראיתי שמביא בן ישחי זצר, וכך מפורסם שדברי התוכחות שנראים מבחוץ כתוכחות חמורות, בתוכם גנוז אור ישועה ואור טובה וברכה. גם הימים האלה של בין המצרים, אותם שלושה שבועות, שיש הרבה מנהגים של צער וכאב ומנהגי אבל וכו', מעטים לשמחה וכל מיני הדברים, כמו שכתוב שולחן ערוך, המעיין יראה שיש בהם גם תיקון ותקנה ותקווה טובה. מה פירוש הדברים? כבר הזכרנו בשנים שעברו מה שמובא בספרים, בעריכו בזה גדולי האדמו"רים, בשם המגיד הגדול ממזריטש זצ"ל, שאמר כל רודפיה יציגו בין המצרים. אמת של דבוננו הרב, כל רודפיה, כל הרודפים של ישראל בימים האלה, היה להם את הזה שהם השיגו ותפסו את בית ישראל, אם זה חורבן הבית, בית ראשון, בית שני, הרבה קלקולים, הרבה סבל היה בימים האלה. אבל הרב פירש את זה, כל רודפי הפירוש, כל רודפי יה, מי שרודף להשיג את הבורא יתברך, זה הזמן. וביאר את זה בדרך משל, אומר, דברים מפורסמים אבל טוב להזכיר לנו עוד הפעם. אומר, אדם רגיל כמוני כמוך, שהוא רוצה לבוא להתקבל אצל המלך, אז ברגע קט הוא נכנס אצל המלך, דופק בדלת, שלום, באתי, אין דבר כזה. יש בזה מהלך שלם, פרוצדורה גדולה, הוא צריך ללכת לשר פלוני שיביא אותו לשר אלמוני, ומפקיד לשר כזה, משר כזה, כולה היי ואולי, עד שיזכה להתקבל אצל המלך. מה, ככה בקלות נכנסים אצלו? אין דברים כאלה, זה צריך מהלך שלם. ולפעמים יש שביתה, ולפעמים יצא למילואים, כמו שנהגו באיזה מקום, ולוקח זמן, כולה היי ואולי, כמו שאמרנו. במה דברים אמורים? כשהמלך יושב על כיסאו בפלטין דילהי בארמונו, בנוהג שבעולם, אז עד שלהיכנס אצלו, כמו שאמרנו, זה צריך סדר גדול. אבל כמו שנהגו המלאכים הקדמונים, שלעיתים זומנות לאיזה תקופות הם היו יוצאים ונוסעים במרכבה המלכותית מעיר לעיר וממדינה למדינה, ממקום למקום, לבדוק ולראות מה קורה עם ענייני המדינה, איך מתנהלים, אם הכל בצדק, אם הכל ביושר. אז כשהמלך נוסע במרכבה שלו, או כמו שהספרים הקדושים קוראים לזה, כשהמלך בשדה, אז קל להחז בו ולתפוס אותו. פירוש, כיוון שהוא עכשיו לא בתוך מלכות, בתוך ארמונו בפלטין שלו, אלא הוא יוצא בשדה, הוא נוסע, הוא גולה מעיר לעיר, מכל ומקום. אז בקלות אפשר לבוא, משתתח לפניו, ליפול לפיים ארצה ולצעוק, אדוני המלך, אני עבד שלך, אני מהנתינים והאזרחים שלך, אנא המלך הושיע נא. ככה, טוב, אתה אזרח שלי ואתה עבד שלי ויש לך בקשה, המלך לא יכול להגיד לו לך מפה. מה זה לך מפה? אני עבד שלך, אני משרת אותך בנאמנות, עכשיו אני צריך את עזרתך, תושיע אותי המלך. אז ודאי שומעים ורואים מה הוא רוצה, מה הוא מבקש, מה אפשר לעזור. אמר הרב, כביכול כל השנה כולה זה המלך בהיכלו, המלך בארמונו, ועד שמתקבלים, באים אליו ומתקבלים אצלו, זה כמו שאמרנו מהלך שלם. אבל בימים האלה שכינתה בגלותה, שאם אנחנו בצער, אם אנחנו בגלות, אז כמו שאומרת הגמרא במגילה בדף כ"ט, גם הקדוש ברוך הוא שכינה בגלות יחד איתנו, בכל צערתם לא צער. ולכן עכשיו זה הזמן לאחוז את המלך, המלך בשדה. עכשיו אפשר לפנות ולצעוק ולהרעיש, אנא השם הושיע נא, תושיע אותנו, אם זה ברוחניות שזה העיקר, ואם גם בדברים הגשמיים. אבל לזכור, עכשיו זה זמן יקר. לכן אמר הרב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, לרדוף את הבורא יתברך, לחפש אותו, להתקרב אליו, להיות עבד נאמן ולהכריז שאני עבד נאמן, וכל חשקי ורצוני ומגמתי לעשות זאת עושה בורא בשמחה, עם כל הקשיים, עם כל ההפרעות, זה מה שאני חושק וזה מה שאני מחפש. אז יש פה פתחון פה גדול ופתח תקווה נכבד מאוד לכל אחד להיות אחוז ודבוק במלך, המלך בשדה. וזה הזמן, וזה הזמן לבקש. בעיקר הבקשה צריכה להיות באמת שתראה מלכותו עלינו. עד מתי עוזך בשבי תפארתך ביצר? עד מתי? כבוד שמיים. וכשיש דרישה לדבר וכשיש בקשה לדבר, אז זה פועל. הרבנו החפץ חיים זצ"ל תמיד היה רגיל לספר את הסיפור, כך ראיתי בספר תולדותיו, את הסיפור הידוע על הגאון בעל בית הלוי. הרב הגאון בעל בית הלוי היה רבה של סלוצק, ואחרי איזה סיבות הוא עזב שם והגיע לעיר ורשה, ושם היה לו קבוצה של תלמידי חכמים מופלגים שהיה מלמד אותם, וממש היה מרביץ תורה שם. ביום אחד רבה של העיר בריסק, שהייתה אז ממש עיר והם בישראל, אלפים אלפים יהודים ישבו שם, הייתה עיר של תורה מזמן הקדמונים, מזמן בח ומרשל ועוד ועוד, 300-400 שנה של תורה היה שם, והיו צריכים רב. והסיפור מפורסם, הכינו משלחת של אנשים נכבדים לבוא אצל הרב ולבקש ממנו שיבוא ויהיה רב, רב שעיני העדה, הוא יהיה המנהיג של הקהילה, כי אם אין רב אז הכל, כל הסדרים מתבלבלים, לא כשרות ולא תלמודי תורה, ויש הרבה בעיות. כשיש אחד שהוא יושב ומחנך ומדריך ועומד, גדול עומד על גבם, אחרת כל העניין. אז באה משלחת שלמה אצלו ואמרו לו, בוא כבוד רבנו, מבקשים, יש פה קהילה גדולה, קהילה מפורסמת, אלפי יהודים, מבקשים שהרב יבוא וזה, וצריכים את הרב, וגם נזכירו לו שאחד מזקניו גם כן היה שם בקהילה, אז זה מגיע לו בתורת נכד, יש הרבה הרבה טענות טענו. הרב אמר להם, מה שאתם אומרים זה נכון, אבל עם מי הייתה בשלחתי? כבר הייתי רב בקהילה גדולה וכבר עזבתי את הדבר הזה, מה לי ולבלבול הזה? הנה פה, יש לי פה ישיבה, יש לי פה תלמידים, יש לי הרבצת תורה, יש לי מדפיס את הספרים שלי, מה אני צריך את, את העול הגדול הכבד הזה? ניסו כך, ניסו כך, לא ראיל כלום. עד שמספרים שקם אחד ואמר, כבוד רבנו, איך הרב יכול לומר לא שמחכים לו 30,000 איש? 30,000 איש יהודים שם בקהילה מחכים שהרב יבוא, והרב מסרב ואומר לא. איך אפשר להגיד תשובה כזו? אדם לא יכול לומר לא אם כל כך הרבה אלפים אנשים מחכים לו. שמע את זה, אמר זה נכון, איפה הכובע של שבת? איפה החליפה של שבת? אני הרגע יוצא. ככה הסיפור. אמר רבנו החפץ חיים, תראה, פה עמדו קהילה שלמה ואמרו בוא, צעקו שהרב יבוא, אז הוא, כל התירוצים שהיה לו וכל מה שבגאונות שלו דחה את הכל, לא ראיל כלום, חייבים לבוא. איפה הכובע, איפה החליפה, נושא הרגע. אם כך אנחנו היינו מחכים וצועקים למלך המשיח, בוא, איך אפשר להתעכב עם אלפי אלפים מחכים שתבוא? אולי הבא? ודאי היה הבא. אז למה לא בא? כי לא כל כך מחכים. זה התשובה. זה מה שיש טענה עלינו. אם אדם באמת היה בוער לו והיה מצפה ומחכה ומתפלל וצועק ומבקש, אז אי אפשר לסרב כל כך הרבה. כן מגיע, לא מגיע, כל החשבונות עכשיו נדחים כי מחכים. אם מחכים, לא שייך לומר לו, לא שייך לומר לו. אבל אם החיקוי והציפייה הם ככה חלושים, לא כמו שצריך, אז אם לך לא אכפת, גם לי לא אכפת. זה כלל גדול בתורה. אז לכן כל רודפי הישיגו בין המצרים, מצד אחד כמו שאמרנו כל מה שקרה שם ישמו, אבל מצד שני כשהמלך בשדה אפשר לבקש, והבקשה העיקרית תמלוך עלינו, תמלוך עלינו, מבקשים ריבונו של עולם שתראה מלכותך עלינו. הרי כל מה שאנחנו מבקשים תמיד על מלכותו יתברך, אז זה הזמן לבקש ולהתיר בעד הדבר הזה. ומה התפקיד בימים האלה? נדמה לי שתמיד אנחנו חוזרים על אותו חלום נורא. סיפרתי שיש מהגאון הצדיק הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל ספר בשם רסיסי לילה, מאמרים נפלאים עמוקים בתורה. בסופו הדפיסו קונטרס בשם דברי חלומות. מה זה? זה מין הרי פטירתו של רב, הוא לא רצה להדפיס בחייו מאומה, אבל הרי פטירתו של רב, הרב נפטר בתת אלול תפרש סמכי תפרש סמך תת ואז תפרש סמך, ואז מצאו ארגזים מלאים מלאים של חידושי תורה. אחד מניהם היה קונטרס דברי חלומות. מה זה? הרב עליו השלום שלא השיח דעת מתורה, אז גם בשעת השינה היה דעתו נתונה לתורה והיה מחדש חידושים נפלאים בפרדס תורתנו הקדושה, הן בנגלה, הן בהלכה, הן באגדה, הן בסתרי תורה, פלאות. ומה שהיה זוכר בבוקר היה רושם לפניו, כך חלמתי וכך חלמתי, פלאות. ושם יש חלום מפליא לעשות. אומר הרב, שם אני מקריא מה שהרב אומר, אני אומר בהרחבת דברים, אבל היסוד זה שלו. שנה זו וזו, יום זה וזה, חלמתי בחלומי שהרי יש חודש הגאולה וחודש הגלות. חודש הגאולה, ניסן, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, זה חודש הגאולה. אז היה ליל הסדר, שואת ישראל, יציאת מצרים, ולעומת זה יש את החודש הזה שהוא חודש של גלות, של חורבן, חודש אב. ושניהם באותה בחינה. חודש ניסן נקרא ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וחודש אב נקרא אב. למה אב? כי הוא אב לחודשים. אומרת הגמרא בתחילת מסכת בבא קמא, כולם יודעים, אבות מכלל דאיקא תולדות. מי מקבל את התואר, את השם אב, אבא? מי שיש לו ילדים. מי שעדיין לא נולד לו בן, לא שייך לקרוא לו אבא. יבוא ילדים בעזרת השם, נקרא אבא. אם החודש הזה נקרא אב, הווה אומר שיש לו תולדות. מהתולדות שאר החודשים. ולמה? אומר רבנו בן ישחה בפרשת דברים, כי עתיד הוא להיות אב לכל החודשים לעת הגאולה הקרובה בעזרת השם יתברך. לכן מקבל את התואר אב. נמצא שאומנם עכשיו בחודש הזה יראו לנו נורות קשים, קורבן בית ראשון, בית שני, מרגלים שעד יום סובלים מהצער הזה, אבל זה כנגד זה. ולכן באותו יום שיוצא ליל הסדר, ליל פסח, באותו יום יוצא שבת. ככה זה מסודר, דהיינו זה כנגד זה. מספר שם הרב בחלום שלו שחלמתי שמפטירין בין המצרים, מה שנקרא פלט בפרענותה. הרי סדר ההפטרות שלנו עכשיו, כמו שסדרו רבותינו, פלט בפרענותה, שלוש פרשיות שמפטירים בהם בענייני תוכחה, זה בין המצרים. מיד אחרי זה שב דנחמתה, שבע הפטרות עד ראש השנה שכולם נחמה, ומתחילים נחמו נחמו עמי, כולם מספר ישעיה, שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא שם בסוגיה של נבואה דף י"ד לדף ט"ו, ישעיה כולו נחמה. גם בשם שלו זה נרמז, ישעיה לשון ישועה. וכל ההפטרות מספר ישעיה, נחמות, זה שבע של נחמות. ומיד אחרי זה תרי דטיובתא, שתי הפטרות שהם בענייני תשובה, שמתקרב ראש שנה ויום הכיפורים. זה סדר ההפטרות שתקנו רבותנו, פלט דפורענותא, שבע דנחמתא, תרי דטיובתא. ומה הם, אומר הרב, כל זה חלום, מה הם הפלט דפורענותא? הנה, שבת הקרובה, פרשת פנחס, מה אנחנו מפטירים? דברי ירמיה. דברי ירמיה. פרשה הבאה, מטות מסעי, השנה זה מחובר, מה המפטירים אז? שמעו דבר השם, בית יעקב שמעו דבר השם. שבת שלפני תשעה באב, מה ההפטרה? כולם יודעים, חזון ישעיה. אומר הרב, עושה ותתבונן, יש לנו פה דברי ירמיה, זה דיבור, דיבור, אחר כך שמיעה, שמעו דבר השם, ואחר כך חזון. מה זה חזון? ראייה. נמצא שיש כאן שלושה שורשים, דיבור, שמיעה, ראייה, שכאן היה קלקול, כאן היה פרצות, ולכן קרה מה שקרה, פלט בפורענותא. והתיקון של זה, כמו שאמרנו, חג הגאולה, פסח. אומר הרב, תתבונן ותראה דבר פלא, כל זה חלום. מה קוראים בתורה בשבת חול המועד פסח? כשבא שבת חול המועד, מה קוראים בתורה? ראה אתה אומר אליי, בפרשת כי תשא. מה זה? ראה, ראייה, זה ראייה. מה ההפטרה של שבת חול המועד פסח? מה מפטירים? העצמות היבשות שמעו דבר השם. אז הנה לך שמיעה. בסיומו של חג, דהיינו שביעי של פסח, מה קוראים בתורה? מה הקריאה? אז ישיר משה. מה זה? דיבור. ומה ההפטרה? דברי דוד, הרי לך דיבור. נמצא זה כנגד זה, כנגד התלת דפוענותה של דברי ירמיה ושימו דבר השם וחזון, דיבור שמיעה ראייה. יש לך את זה גם בפסח, ראה אתה אומר אליי, העצמות היבשות שימו דבר השם. אחר כך יש לנו בשביעי של פסח שירת הים, זה כולו שירו כולו דיב, דיבור, ודברי ירמיה. נמצא זה כנגד זה. אם רוצים להתפטר מהגלות, צריכים לתקן, להתאמץ, שהשלושה חושים הללו של דיבור, שמיעה וראייה יהיו נקיים, יהיו קדושים. ותשים לב, כל החושים הללו, הרי יש למעשה חמישה חושים, יש גם ריח, יש גם מישוש, טעם, כל הדברים הללו לא נכללים פה, כי השלושה דברים הללו של דיבור, שמיעה וראייה הם בגדר חיים. דהיינו, הרי אנחנו יודעים, חרשו נותן לו דמי כולו. אדם שיתנפל לחברו ויקה אותו וגרם לו שהוא לא שומע, הפסיד את כוח השמיעה. כמה משלם? על כל חבלה צריך לשלם נזק צער ריפוי שבית בושת, כך אמרה המשנה בבקמה. אבל בבודקים כמה הנזק וכמה הצער וכמה ריפוי, שרבותינו אמרו איך עומדים ומודדים את הדברים. אבל אם הוא יקע אותו והוא יפסיק לשמוע, נהיה חירש, נותן לו דמי כולו. לא אומרים בוא נראה כמה הנזק, כמה הצער, משלם את כל השווי שלו. כי בלי שמיעה מה הוא שווה? אדם שלא שומע, עשו לו כוח השמיעה, עשו לו בחיות. שמעו ותחי נפשכם. על ידי שמיעה אדם חי, אבל עכשיו אין לנו קשר איתו, איך אפשר לדבר איתו? הוא לא שומע, הוא כאילו יצא מאיתנו. שיפסיד את כוח השמיעה, אז עשו לו בכוח החיות. אותו דבר דיבור, אותו דבר דיבור. הרי אנחנו יודעים, ויהיה אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. החיות זה כוח הדיבור, חז ושלום נלקח ממנו כוח הדיבור, אז הוא חסר לו בחיות שלו. אותו דבר ראייה, שהגמרא אומרת בנדרים שהמדף סמך דלת, שעשו מה חשוב כמו מת, כיוון שאין לו כוח הראייה. אז אם אנחנו מקפחים ומחסרים מהכללים הללו של דיבור, שמיעה וראייה, זה בנפשנו, בחיותנו, לכן צריך זהירות יתרה דייקה בדברים האלה בימים האלה. כמו שהזכרנו מקודם, שהיו דוקרים זה את זה בחרבות שבפיהם, שנאת חינם בלשון הרע והדיבורים, שזה בעוכרנו, זה בעוכרנו. כל זמן שעדיין הדבר הזה לא מתוקן, שטן זה מרקד בינינו. ואומרים המפרשים, למה נקטו לשון כזה? תגידו, השטן נמצא, למה מרקד? מרקד, מתי אדם רוקד? כשהוא שמח, כשטוב לו, כשהוא מאושר, אז הוא רוקד. תראה אותו, יבואו לאחד, יגידו לו בשורה טובה, תראה אותו על המקום, מתחיל לקפוץ ולרקוד. למה? יש לו את השמחה, השמחה מביאה לו מהלך של ריקוד. אם כן, השטן מרקד, פירוש, כשהוא יודע שיש את הדברים האלה, הוא אומר, אשראי, הם עושים את מלאכתי, אני כבר יכול לשיר סתמי מנוחות. אם יש לשון הרע, יש חטאי הדיבור, והגאולה נדחית, אז אשראי, אני עוד יכול להתקיים. מרקד, טוב לו, שמח. אז צריכים אנחנו דבר ראשון להחלץ חושים בפרטים הללו של דיבור, שמיעה וראייה, שהם שלושה כלל בפורענותה של הימים האלה, וצריכים להתחזק בהם. וכותב רבנו החפץ חיים באחד המקומות, שלפעמים יש התעוררות לאדם לשוב בתשובה, להתעורר, להתחזק, אבל יש מפריע עיקרי, נמרץ, שכובל אותו שהוא לא יכול באמת לשפר מעשיו. מה? הנבזות של היצר והרשעות שלו, שאומר לו לאדם, אני שומע, אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה רוצה לתקן את המעשי, בסדר, אבל אתה כבר לא יכול, אתה כבר מה שנקרא בגדר אבוד, מיואש, מייאש אותו. וכי אגע בעצמך, תוכל לתקן כל מה שעשית? תגיד את האמת, כמה לשון הרע דיברת מימיך? אתה זוכר על מי? אתה זוכר כמה? טונות, קילומטרים? איך? תגיד שאתה רוצה לעזור בתשובה. חטאתי, עביתי, פשעתי, דיברתי לשון הרע. בסדר, נו, אז מה? אז מה? איך תתקן? אז אדם שומע את זה, הוא נחלש. זאת אומרת, תראה, דברים האלה הם שכנעים, דרכו של היצר יודע לשכנע את הבטל, דבר בטוב טעם, שפתיים נשק, שכנע. אז אדם מתייאש, מרים ידיים, אומר, אז אדם, רציתי, אבל צריך כל דבר סייעת לשמיים, אז כנראה שמה שמיים לא רוצים אותי, אז שלום, מתייאש, זה בכל דבר כך. וזה שקר גס, עלילה, נבזית של היצר. כי כלל ישראל תמיד יכולים לתקן, אין עיבוד לנפש, לנשמה, אין מציאות כזו שזהו, ננעלו השערים ואתה אבוד. וכמו שאמר רבן יונה, אמינו של בורא עולם פשוטה לקבל שווים, יהיה מי שיהיה ובאיזה מצב שיהיה. וכאן יש באורחיים הקדוש בפרשה, נחזור קצת מיני הפרשה, הרי עכשיו אנחנו קוראים פרשת שבוע, פרשת פנחס. כל הסיפור, כל המאורע ידוע, ידוע. היה רגע היום בנורא, היה זמן שכלל ישראל חלילה חלילה היה במצב של סכנת כליה. מי אומר? פסוק אומר, וידבר השם אל משה למור, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. פשט המילים, מה כתוב פה? מה אומר בורא עולם? אומר, תדע שעשו מה שעשו פרשה שעברה, את המעשה הנורא, את הקלקול היום, אז היה כעס, חמה עצומה, חלילה על שונאי ישראל, והיה מציאות של כליה, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. היה מצב, היה זמן, היה רגע של חס ושלום, אי אפשר להוציא מן הפה, של כמו כליה על כל שונאי ישראל. רק הפעולה הזו של פנחס, שכאן סיכן את חייו ונכנס ועשה מה שעשה וחיסל את עוברי העבירה, זה השיב את חמתי, זה היה פיוס כלפי שמיה, וממילא כבר אין חמה, אין רוגז, אין כעס מעל בני ישראל, אז בטל הדבר הזה של הכליה שמשמור מעל בני ישראל. ולכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, ואשרי ילוד אישה שזוכה לדבר הזה. רש"י הרי מפרש, כך אומר רש"י, נותן לו את בריתי שלום, שתהיה לו לברית שלום, כאדם המחזיק טובה וחנות, מלשון חן, למי שעשה עמו טובה. אף כאן פירש לו הקדוש ברוך הוא שלומותיו. מי זוכה לדבר הזה? אשרה ואשרי חלקו, שכביכול חי העולמים, קדוש ברוך הוא מלכו של עולם, אומר לו, אני מחזיק לך טובה, מחזיק לך חן, כאילו עשית עמי חסד, עשית איתי טובה. וכך אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנני נותן לו את בריתי שלום, ושכרו איתו פעלותו לפניו, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם. וכל זה למה? תחת אשר קינא לאלוהיו, וזה עשה ויכפר על בני ישראל. זה פשוטו של מקרא, וכדאי לדייק מילה אחת, מה זה בקנאו את קנאתי בתוכם? מה פירוש המילה בתוכם? מה היה חסר אם היה הפסוק אומר בקנאו את קנאתי ולא חיליתי את בני ישראל? מה זה הנפקא מינה אם כתוב כאן בקנאו את קנאתי בתוכם? אז באמת על השאלה הזו עומד מגדולי המפרשים רבנו עובדיה ספורנו, מגדולי רבני איטליה לפני 500 שנה, אומר, בקנאו את קנאתי בתוכם, שעשה נקמתי לעיני כולם. זה לא היה בסתר, במחבור, זה היה גלוי ומפורסם לעיני כל. נקם את נקמתי לעיני כולם, ואז כל בית ישראל ראה, ובראותם דבר זה ולא ימחו בו, אף אחד לא יתנגד, כולם הסכימו לפעולה הזו של פנחס, אז יחופר להם על אשר לא מיחו בפושעים, ובזה ישיב את חמתי מעליהם. כיוון שהדברים האלה היו בתוכם גלוי לעיני כולם, כולם ראו וכולם הסכימו, לא היה אחד שהתנגד ואמר, מה אתה עושה? איך אתה הורג ראש שבט? איך אתה עושה כדבר הזה? אלא היה בהסכמה של כולם, לא הייתה מחאה כנגד הדבר הזה. אז יש כאן תיקון מידת תשובתו לפי מידת משובתו, בזה שהם לא מיחו בעובר העבירה אלא נתנו לעשות מה שהוא רוצה קבל עם ועדה. אז בא התיקון הזה שהוא הרג אותו וקינא את קנאתו בתוכם גלוי לפני כולם, עשה נקמתי לעיני כולם, ואז לא מחו נגדו, נגד פנחס, הסכימו עמו, בזה יכופר על אשר שתקו ולא מחו בפושעים. נמצא שזה גודל הדבר הזה, שזה לא היה בסתר אלא היה במפורסם לעיני כולם. זה פשט המקראות של פרשת פנחס. אבל יש כאן באור החיים הקדוש עידוד נורא, עידוד נפלא. הוא עומד בהמשך המקראות, בהמשך הפסוקים, בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. מה שהדברים האלה נבצרים מדעתן הפעוטה להבין, איך קורה כדבר הזה, נשיא שבט בישראל עושה מעשה כזה, כזה פריצות לפני קבל עם בידע, מה קורה פה? טוב, זה צריך לפרש, אבל כאן אור החיים אומר דבר נפלא, וזה עידוד לכולם. אדם צריך לדעת כמה גודל מעלתו וקדושת נשמתו, וזה מביא את האדם להתחזק. אומר הרב, התבאר הפסוק הזה שקראנו אותו עכשיו, על פי מה שקדם לנו מדברי המקובלים, רבותינו חכמי אמת, רבנו ארי ותלמידיו, גילו לנו שלא יידח נידח מכל ניצוצות הקדושה, וכולן לבסוף יזכו למקום שממנו באו. פירוש, כל אחד ואחד, אפילו עשה מה שעשה, הכל יבוא בסוף לתיקון האמיתי, כי לא יידח ממנו נידח, כמו שאומר הפסוק בספר שמואל, והכל בסוף יגיעו לתיקון. והגם שיריע איש ישראל אף יצריח, חלילה חלילה, אפילו יעשה מה שיעשה, ואפילו ירד עד יותה התחתונה, ויריע את כל הפעולות הרעות שיכול להיות, אגם שיהיה מציאות כזו, יריע איש ישראל אף יצריח, נפשו סוף סוף תחזור לשורשו. כמובן יש הרבה הרבה לתקן, והרבה הרבה עד שיגיע לתיקון הסופי, כמו שמספרים תלמידי הגר"א דווילנה זצ"ל, שפעם אחת ראו אותו תלמידים, היו הולכים ביחד, וראו שם איזה יהודי שירד מהפסים, התקלקל, והיה נמצא בבית מרזח של גויים, ושותה יין של גויים, סתם ינם שמשמו, ורוקד שם עם הגויות. ואמר הגאון, עוד יבוא זמן שישאלו אותו, זה עכשיו זה הבעל עבירה הזה שמדברים לפני 250 שנה, זה לא מה שאתה מבין איך היה אז נראה הדור, וחזון בלתי נפרד שיהיה כדבר הזה, כבל עם וידע שיעשה כזה מעשה מכוער. אומר, עוד יבוא זמן שישאלו אותו למה הוא לא עסק בסתרי תורה, זה יהיה השאלה, למה לא למדת את זה, ולמה לא עמקת בזה, ולמה לא פתחת עץ חיים ברשש, אתה מבין, זה ישאלו אותו. אבל עד שיגיע, ייקח זמן זמנים טובה, אבל בסוף יבוא גם לזה. כי כמו שאומר הרב, אף כי יריע איש ישראל אף יצריח חלילה חלילה, שירד ירד ירד סוף סוף יחזור לשורשו. וזה מה שאמר כאן התורה מרמזת לנו, ושם איש ישראל, על מי מדברים פה? על עבריין פושע שעשה מעשה כזה מגונה מכוער, ועם ועדה חילול השם שאין כדוגמתו, ובסוף קוראים לו איש ישראל. איך קוראים לו איש ישראל? אחד כזה? אפילו ערב רב אסור לקרוא לו, אתה מבין? גם זה מעלה. אתה קורא לו איש ישראל? אומר הרב, הרי שאפילו אחר המעשה שעשה, עדיין בשם ישראל יכונה. התואר שלו, הכינוי שלו, ישראל. למדת שלא נעקר משורשו. כי אין דבר כזה. אפילו עשה מה שעשה, כזה מעשה. כמובן, לא לטעות. אדם שומע את זה, אומר, איזה יופי. מותרה רצועה, נעשה מה שנעשה, ותמיד אני עדיין מחובר בשורש, ותמיד יהיה בסדר, אז לא, חז ושלום, חז ושלום. אומר לך את המציאות האמיתית, שאפילו עשה מה שעשה, יריע אף יצריח, בשם ישראל יכונה, שלא נעקר משורשו. ולכן ממשיכה התורה ואומרת, שם איש ישראל המוכה, פירוש שיקה פנחס, פנחס יקה אותו. מודיעך הפסוק שלא הוכה בעבדו נפשו, שזה יהיה מציאות כזו שהנפש נאבדת בלי תיקון ותקנה, אין דבר כזה, לא הוכה בעבדו נפשו, אלא ממשיך הפסוק אשר הוכה את המדיינית. פירוש, מה זה את? לשון חיבור, מה שנדבק הרוע והטומאה והזוהמה עם המדיינית, פה הוא קיבל מכה, וכיוון שלקח הכרהו, אז המכה הזו, אותו החלק הרע שנדבק בו מת המדיינית, על זה נופל שם הכאה, ומת באמצעות הכאת פנחס למיטתו כפרתו. הלמדת שיצא הפסדו, מה שהפסיד בעברה נפרע ממנו בעוון ההכאה של פנחס שהרגו במיטתו כפרתו. למדנו מפה גודל יקרות נשמת כל אחד מאיתנו, ולכן כל זמן שהנשמה בקרבנו עדיין הכל בר תיקון, הכל בר השבה, ויהיה מה שיהיה, בפרט בזמן שלנו שכבר אמרנו הרבה פעמים שרבנו הגדול בעל הקהילות יעקב הסטפל עוזר צהל אומר, כך מובא בספרים, שהוא בחן ובדק וראה שהדור שלנו זכה למה שהרבה דורות לא זכו. נפתחו שערי סייעתא דשמיא, נפתחו שערי תשובה. איפה היה כדבר הזה? לך תחפש בדורות שעברו. היה אחד מני אלף, אומרים, או, בעל תשובה, והיו כולם מצביעים אליו באצבע. והיום, ברוך השם, רוח טהרה ירד לעולם, ואנשים שהיו ממש רחוקים מתורה, ממצוות, מכל מיני סיבות, אם זה מתוך בערות שלא לימדו אותם, שהנחו אותם נגד התורה, הנה מתעוררים וחוזרים ונזהרים בקבלה בחמורה, נזהר תודה רבה, נזהרים בדקדוק המצוות, ויש, רואים בעין, זה לא דבר ששמעתי, כל אחד יודע, כל אחד מכיר, איך קרה דבר כזה? כיוון שאנחנו עכשיו ערב הגאולה, ונפתח צינור טהרה מן השמיים להחזיר את ישראל בתשובה, וכמו שכתב הרמב״ם, ומי שישראל חוזרים בתשובה מיד נגאלים. במצווה לחזור פעם נוספת, ובזה נסיים את הסיפור שאמרנו אותו פה כמה פעמים, היה צריך להגיד את זה כל פעם ופעם לכולנו. מה? מישהו הביא לי ספר עובדות והנהגות על אחד מגדולי הדור שיחיו. מי הוא? אינני יודע, לא כתוב שם על מי מסופר, אבל זה ספר שכותב תלמיד על רבו, ושם מביא כל מיני הנהגות, כל מיני לימודים, הדרכות, דברים נפלאים. ושם מובא סיפור שאמרתי את זה פה כמה פעמים. מעשה שהיה כך היה. אצל אותו תלמיד חכם מופלג, אחד מגדולי חשובי חכמי הדור, נכנס מישהו ואמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה שמפריעה לי, יש לי שאלה, איך אומרים, מציקה, מעיקה על ליבי. אמר לו הרב, כן בני, מה השאלה? שאל, בתורה הקדושה יש תשובה לכל השאלות. אדם שלמד את התורה יודע שיש תשובה נכונה לכל השאלות. אמר לו כבוד רבנו הגדול, תשמע אותי, באמת מעיק עליי, הנה אנחנו נמצאים בדור האחרון, והנה אנחנו רואים התעוררות נפלאה, שרבים מתעוררים, חוזרים לתורה, חוזרים בתשובה, משפרים המעשים, והרבה הרבה פרטים ידוע ומפורסם. אז אני רוצה להבין מדוע ולמה מתעכב הגואל מלבוא. רוצה לדעת, מפריע לי הדבר הזה. אם תראה כזו התעוררות וכזה זה, אז כבר היינו צריכים ישועה שלמה. כל מה שאמרו רבותינו במסכת סנהדרין, במסכת סוטה, על הסימנים, איך יראה הדור האחרון, עקבת דמשיחא, הכל מתקיים. אז מה כאן מתעכב? למה לא רואים את זה הלכה למעשה כבר שתהיה גאולה שלמה? מה לו הרב, שאלה גדולה שאלת בני, שאלה נכונה, שאלה לעניין, והתשובה, כי באמת רבים ושלמים והמונים באמת חזרו בתשובה, אין ספק, ברוך השם, כן ירבו. אבל יש עדיין איזה מועטים, איזה אחדים, איזה בודדים שעדיין לא חזרו בתשובה, ובשמיים ממתינים ומחכים שגם הם יחזרו בתשובה. כמה הוא שלצעוק, מה הרב עונה לי? מה הרב אומר לי? בשביל אותם בודדים אני צריך לסבול? אמר לו הרב, אבל מה אפשר לעשות שאתה זה מהבודדים? זה תוכחת מוסר לי ולכל אחד מאיתנו. הוא מסתכל לעצמו, אני בסדר, לא ניקחה, אלמוני ככה, תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא מדבר, איך הוא לבוש ואיך זה ואיך זה. ביבי, תעזוב את האחרים, בשלי, 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 מה אני מצידי צריך לתקן ולשפר. וזה הזמן, הימים האלה ימי תשובה לפני ימי התשובה, פירוש, הרי אחר כך מתחילים כבר סליחות, אנחנו קרוב מאוד מאוד. הימים האלה, הימים האלה של בין המצרים, השלוש שבועות האלה, זה ימי תשובה שלפני ימי תשובה הרגילים. כל אחד ואחד יישב בתוך ביתו עם עצמו, עם נפשו, יראה מה יש לתקן. לא בכדי באים גוזרים לנו גזרות, בפרט גזרה על התורה שלא נשמע כזאת דבר מזמן הרומאים ומזמן שונאי ישראל הכי גדולים. מאיפה נשמע כדבר הזה? לעקור במחי יד את הישיבות הקדושות, שזה נשמת כלל ישראל, זה נשמת חיינו. בלי תורה אדם לא שווה כלום, אין חיים כלל, מרבה תורה מרבה חיים. איפה נשמע כדבר הזה? זה בידינו, אנחנו כולנו כאיש אחד, כל אחד ואחד עם נפשו יישב יראה מה יכול לתקן, הן בשמירת הסדרים, בשמירת הלימודים כמו שצריך, להרבות בתוספת תורה, הן בבית להוציא את כל המכשירים הטמאים המטמאים כל מחנה ישראל, הן במלבושים שזה יהיה לפי גדרי ההלכה ולא חד ושלום כל מיני פרצות. כל אחד ואחד, לא לחפש אצל השני, אתה זה מהבודדים, לזכור כל אחד ואחד יודע את האמת, יש מה לשפר, יש מה לתקן. ואם בשמיים יראו את הדברים הללו, אין ספק כלל וכלל נזכה לגאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו.
עכשיו איתכם שיחה מפי הגאון הרב יעקב חיים סופר.